אנחנו בפרשת ניצבים ובילך השבוע, שבעצם זה סוף התורה. אמרנו את זה שבוע שעבר, אנחנו אומרים את זה שוב השבוע. הניצבים וילך זה הסיום. משה מעביר ליהושע, ואז כאילו כנקודות סופיות, הקדוש ברוך הוא אומר לו בסוף הפרשה, תשאיר אותם איזשהו שיר, כי יבוא חורבן, יגלו ותלמד אותם את השיר של האזינו, כדי שהם ידעו שאני הגורם של החורבן והגלות העתידית. ואז יש את הברכה שהיא סיום דברי משה. אבל בפרשה שלנו ניצבים, יש לנו את הברית של ערבות מואב, ונראה בזה דיונים בראשונים מה בדיוק היה בברית הזו. ואז בילך יש לנו את מסירת התורה לעם ישראל, ויש לנו את מסירת ההנהגה ליהושע. והמצווה האחרונה, על פי רוב הראשונים, זה או המצווה של הקהל, או המצווה של כתיבת ספר תורה. שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה לכתוב את השירה הזאת, אז אנחנו דורשים מזה שכל אחד יש לו מצווה לכתוב ספר תורה. כשבפשט זה לכתוב את שירת האזינו, ואנחנו דורשים שזה כתיבת ספר תורה. אז תלוי לפי איזה ראשונים, האם המצווה הסופית זה כתיבת ספר תורה, או מצוות הקהל. וזה בעצם הסיכום של שני הפרשיות האלה. עכשיו נתחיל ונראה שלב שלב. אנחנו סיימנו את כל הכללות ואת השבועה והעלות שהיו בפרשת כי תבוא. ועם ישראל במצב שקשה לשמוע דברים כאלה, קשה לשמוע על חורבן, וקשה להיכנס לארץ ישראל מתוך כאלה איומים. ומצד אחד אנחנו רואים שזה היה נצרך, וזה לא הועיל מספיק. עם כל זה, הם עזבו דרך השם. ומשה צריך לעזוב אותם עם נימה חיובית. אנחנו בפרשת וילך, אנחנו מגיעים ליום האחרון של משה רבינו. וילך משה זה היום האחרון, בין 120 שנה נוכי היום. כשאנחנו יודעים שספר דברים פתח, יש מחלוקת מדרשים, ומחלוקת ראשונים, ומחלוקת להלכה קצת, האם השנה האחרונה הייתה שנה מעוברת, השנה האחרונה במדבר. יש זה נפקמינה מתי חוגגים את היורצייט של משה רבינו, נפקמינה לקדיש, נפקמינה בשנה מעוברת, השנה בעזרת שם. אז ספר דברים פותח, משה רבינו אומרנו, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, זה ראש חודש שבט, וספר דברים מסתיים בזין אדר. אבל שער הספר לא מוגדר לנו. אנחנו לא יודעים אם רוב הספר בהתחלה, באמצע או בסוף. וילך מביא אותנו לסוף. אתם ניצבים יום כולכם, זה אחרי הברית של ערבות מואב. וכדי להבין קצת מה שהולך פה, אנחנו בעצם צריכים לעשות חזרה. ולראות מה היו הנפילות של עם ישראל לאורך כל ההליכה במדבר. כשאנחנו דיברנו, אני חושב שאנחנו דיברנו, אני לא יודע אם היה לנו פה שיעור אז, שבספר דברים, הקו השווה בכל הצד השווה בכל העבירות זה חוסר הכרת הטוב, זה יכולת להסתכל ולהתלונן ולא להעריך, ומתוך זה לפחד, ומתוך זה לבוא בטענות ובתלונות. ואילו הדגש בפרשה שלנו, אתם תשימו לב, זה שלושה נושאים. אחד זה אהבת השם, השני זה החינוך של הבנים. בפרשה שלנו שוב ושוב 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 מודגש העניין של הבנים, והשלישי זה עבודה זרה. ואנחנו נתחיל מהחמור אל הקל, נלך אחורנית. בסוגיה של עבודה זרה, אז אנחנו דיברנו פעם על איך אנשי כנסת הגדולה עקרו את היצר הרע לעבודה זרה. דיברנו על זה, אני חושב, לחתם סופר. טוב, אז אולי נגיע לזה. אם יהיה זמן, אז נחזור לזה. אבל ההבנה הפשוטה זה שעם ישראל רואה שמסביבו עובדים עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם בצורה שכל כך בולט שמי שלא עובד עבודה זרה נכשל. ההפך, המצרים היו הכי עובדי עבודה זרה והם הכי הצליחו. ואז הם באים לקראת ארץ ישראל, והעמים שמאוד מצליחים מארץ ישראל עובדי עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו לא להשאיר מהעמים שם, כי אז זה ימשוך את הדור הבא. גם אם אנחנו נהיה מאמינים מה יהיה עם הילדים, מה הם יראו, איך הם יגדלו, ומאחר נפלנו בזה, אז גם נפלו הילדים שלנו. אבל איזה עבודה זרה עשינו כשהיינו במדבר? היו לנו פעמיים בעצם שעבדנו עבודה זרה. פעם ראשונה זה בעגל, בהתחלת 40 שנה, ופעם שנייה זה בעל פאור בסוף 40 שנה. ואם תשימו לב, שניהם הם השפעה ישירה מאיפה שאנחנו נמצאים. עם ישראל יוצא ממצרים איפה שעובדים את העגל, זה למה שהפסח היה צריך להיות דווקא ביודל ניסן, החודש של התלה, אז במצרים אמרו שעובדים את העגל, בפרק דרב אליעזר עוד נלמד, בסוף כתוב שבכלל כל העגל יצא מתוך זה שהיה להם תכשיטים שעליהם היה גם שם השם וגם עגלים, זאת אומרת היה להם את שניהם, אהרון לקח תס זהב שהיה עליו שם מפורש י' כ' ו' כ' עם עגל, ועם ישראל יוצא ממצרים והם עוד עם העגלים. זאת אומרת, חזל נותנים לנו שני אופציות הבנה בחטא העגל. אופציה אחת זה שזה היה מאוד קדוש, שאנחנו רואים במעשה מרכבה של יחזקאל, רגליהם יש רק כחף עגל. שעם ישראל שמרו את הקדוש ברוך הוא מגילוי שכינה בים, אז הם ראו במלאכים, רגליהם יש רק כחף עגל. אז הם ראו שמה שקרוב לקדוש ברוך הוא זה עגל. אבל בפשט הסיפור, בפשט מה שאנחנו רואים, זה שזה העגל של מצרים. הרמב"ן רוצה לפתח שזה קשור לשור של המרכבה, שהוא אומר השור זה השמאל, השור זה פני צפון, ופני צפון זה אומר שמבחינת הנהגת עולם, הקדוש ברוך הוא העביר את הנהגת מקומות המדבר והשממה לכוח שנקרא כוח שור או כוח עגל, וזה מה שהם ניסו לעשות בחטא עגל. אבל בפשט, הם הוציאו את העגל ממצרים, זה מה שהם עבדו במצרים, וזה גם מה שהקדוש ברוך הוא אומר להם בכמה מקומות, בין בנביאים, בין בפרשה שלנו. מה זה בעל פאור? כתוב באבות רבי נתן, בעל פאור זה שבנות מדיין היו יוצאות, וזה על פי יצאת בלעם, הקימו אוהלים, ומחוץ הייתה אישה זקינה, ומבפנים הייתה אישה צעירה, ובחוץ יציאה לו יין טוב, היא אמרה לו, מבפנים יש יין יותר טוב, מבפנים הבחורה הייתה בצורה שתמשוך את ליבו, ואז היא אמרה לו, אבל קודם תשתחווה לבעל פאור, או תעשה צחר לפני בעל פאור. אבל זה עבודה זרה של עמון ומואב. זאת אומרת, בהתחלת דרכנו נפלנו בעבודה זרה שיצאנו איתנו ממצרים. ובסוף דרכנו, עכשיו בסוף 40 שנה, נפלנו בעבודה זרה של עמון ומואב, וזה העזרה של התורה. אם אתה תשאיר עבודה זרה מסביבך, אל תצפה שתוכל לעמוד בניסיון הזה. וזה חוזר למחלוקת העתיקה שהיה בין משה רבנו ליתרו. כשמשה רבנו בא למדיין, אז יתרו אומר לו, אני בדקתי את כל עבודה זרה שבעולם, ומתוך זה הגעתי ליהדות. אני רוצה שאתה תחנך את הילדים ככה, תאפשר להם לראות את הכל, ומתוך זה להגיע להשם אחד. ומשה רבנו נפל בזה, חזל אומרים. הלשון של חזל זה שיתרו התנה איתו, אני אתן לך לשאת ביתי בתנאי שבן אחד יהיה מסור לעבודה זרה. אבל המפרשים מסבירים, משה לא היה מסכים לתת בן אחד לעבודה זרה. פירוש הדבר שיחקור ויחפש, ומתוך זה יגיע לשם אחד. וחזל אומרים שבגלל שמשה הסכים לדרך החינוך הזו, בגלל זה בסוף היה לו נכד שהיה פסל מיכה, ונחזור לפסל מיכה בפרשה, בגלל שהחינוך לא היה 100%. אז אנחנו לא באים ואומרים לילדים, תראו מה קיים בחוץ, ועכשיו תראו מה נכון. אנחנו קודם כל מגדלים אותם ממה שנכון. יהיה להם מספיק קשה, אחרי שזה בדם שלהם, להתמודד עם מה שעולם החיצוני מושך אותם. וזה הדגש לאורך כל ספר דברים, וזה גם כן המסר של הפרשה שלנו, כפי שנראה. הקדוש ברוך הוא אומר להם, אני משביע אתכם, וזה הקשר בין הנקודה הראשונה לשנייה, בין העבודה זרה לדור הבא, ומה לשם לוקח את לבבך ואת לבב זריך, זה דגש מאוד גדול, מה יהיה עם הדור הבא. כי הדאגה של התורה בשלב הזה שאנחנו נכנסים לארץ ישראל, זה המשכיות. מה הולך להיות עם הדורות הבאים? מה יהיה עם הילדים והנכדים שלא ראו את הניסים של יציאת מצרים? ואחד מהעזרות זה עבודה זרה ימשוך אותם. ואתה צריך לנסות לנטרל את זה, לנסות לדאוג שזה לא יהיה שם, וזה למה שהתורה שוב ושוב מזהירה מעבודה זרה שבסביבותינו. כי הטבע שלנו זה מה שמשך אותנו. זה מה שעם זה באנו במגע, וממילא, זה לאן שהלכנו. יש מחקר שאומר, אנשים חושבים שהם בוחרים את החברים לפי האישיות. והם בדקו, ורוב החברים של רוב האנשים, זה אנשים שהם באים במגע איתם, מי שגר סביבם. השכן עובר, הקשר נופל. אתה מאוד אהבת אותו. רוב האנשים, הקשר שלהם באמת, זה עם מי שגר סביבם. זה בעצם מה שבסוף, וזה גם מה שכתוב ברמב"ם הלכות תשובה, וזה מה שכתוב בנביא בירמיהו, שירמיהו אמר שאני רוצה ללכת למדבר למלוא נוחים. מתנני במדבר, ירמיהו אומר. למה? כי מטבע הדברים, בן אדם גר בחברה, החברה משפיעה על מישהו. ואם אנחנו משרים עובדה זרה בחברה, אז זה משפיע, אם לא עלינו, על הדור הבא. התורה אומרת לנו, אתם ניצבים היום כולכם. ונראה לי שיש בזה נקודה חשובה ביחס לכללות. הלשון ניצב באופן כללי הוא לא לשון שמשתמשים ביחס לבשר ודם. הנביא מגדיר בזכריה, ונתתי לך מלכים בין העומדים האלה. העומדים זה מלאך, הוא נברא במדרגה מסוימת ונשאר במדרגה הזו. אנחנו אמורים להיות מהלכים. בן אדם שמלך, עולה, יורד, מתקדם בחיים. אז זה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם ניצבים היום כולכם, הניצבים מיד מפריע לכל המפרשים. מה זה ניצבים? אז כל אחד נותן פירוש אחר. התרגום אומר קיימים, רש"י אומר אל תדאגו, לא נפלתם למרות כל מה שהיה. ניצב זה בעצם לא, ניצב זה כמו נציב מלך. זהו, זה איפשהו. אבל יכול להיות שהמסר בניצבים זה ביחס לכללות. רוב החיים האדם מנסה להתקדם, וצריך לנסות להתקדם. אבל יש שלב שיש רק שבר מסביב, ואז בן אדם צריך לנסות לשמר את מה שיש לו. הוא לא צריך להיות מהלך בשלב הוא. אז הוא צריך לנסות, רגע, לשמור תרסיסים. לדאוג שלא יהיה שבר מעבר. וזה מה שאומר להם. למרות הכל, אתם עדיין ניצבים. משה מכנס את כולם, וכתוב בפרשה שהיה חוטב עציך ושואב ממך. אז כולם מכירים את הסיפור ביהושע שבאו הגבעונים, כתוב בנביא, והם פחדו שאי אפשר לעשות ברית עם יהושע. מחלוקת ראשונים, האם הם פחדו בצדק או לא בצדק? האם זה כי שאר האומות לא הסכימו לעשות שלום עם יהושע, ולהם לא היה אופציה, כי היה רק ברירה אחת לכולם? או שבאמת הם טעו, הם יכלו לעשות שלום, כי יהושע היה מאפשר לכל אומה בפני עצמה לעשות שלום, אבל הם לא ידעו שזה יהיה כך, אז בגלל זה הם באו ורימו את יהושע. מה היה עם משה? אז בפשט זה נראה שזה קרה גם למשה. ואם זה קרה למשה, אז איך זה שיהושע נפל בפח פעם שנייה? אז יש שרוצים לומר ביהושע, אם תדייקו, זה הנשיאים שקרתו איתם ברית. אבל הרמב"ן אומר חס וחלילה שמשה רבנו ייתה. לא יכול להיות. הם באו, אבל משה אומר, אין הכוונה לומר שרימו אותו, אבל באו אליו להשלים עמו, כי כן משפט כאשר ביארנו. הכוונה היא שהם באו כמו שהגבעונים באו, אבל לא שהם ניסו לרמות אותו, כי לא היו מצליחים לרמות את משה. משה שהוא במדרגה של מלאך, דיברנו על זה, נכון? שיטת רב סעדיה גאון, שמשה הוא ממש מלאך, שכל מי ששומע מפיו הוא נביא. לא דיברנו על זה? לא. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, דיברנו על זה, עכשיו אתה תזכר, בנוגע לתפארת ישראל. אולי לא דיברנו על זה, אתה צודק, לא דיברנו על זה, דיברנו על חלק מזה. טוב, נעשה רוורס. יש סיפור מפורסם על מלך שהיה במדבר, והיה מפורסם שיש לו מידות טובות, ושהוא אדם טוב, ומטיב מבריאות. היה מלך אחר שרצה לראות מי הוא. היה מלך אחר שרצה לראות מי הוא. שלח את הצעירים שלו, שלח את אלה שיודעים לעשות פסלים, עשו פסל, עשו תמונה, החזירו את זה לאותו מלך, הוא הראה אצל החכמים שלו, הם הסתכלו על הפסל והתמונה, אמרו, אדם הזה אמור להיות אכזר, אמור להיות גנב, אמור להיות כל מיני דברים רעים. אמר מישהו פה שקרן, או הציירים והפסלים שלי, או החכמים שלי. הלך למדבר, הלך להסתכל, ראה שהכל מדויק. בדיוק כמו שציירו ובדיוק כמו שעשו את הפסל. תוך כדי שהוא שם, יוצא אותו מלך לקראתו, שואל אותו, מי אתה, מה אתה? מספר לו את כל הסיפור. אז הוא אומר לו, לא, גם החכמים שלך צודקים. הטבע שלי זה באמת להיות גנב ורשע ואכזר וכל זה, אבל התגברתי על הטבע שלי. הסיפור הזה מופיע במיתולוגיה היוונית. הסיפור הזה מופיע בשיטה מקובצת. הסיפור הזה מופיע בתשובות הגאונים. הסיפור הזה מופיע בכמה מקורות, לא יודע מי קדם למי. התפארת ישראל, כשהוא מצטט את הסיפור על המשנה בפרקי אבות, מצטט את זה על משה רבינו. ועל זה יצאו עליו בכל אירופה. איך הוא מעיז לומר כזה סיפור על משה, שהטבע של משה היה להיות אכזר, להיות גנב, להיות כל זה. התפארת ישראל במקום מצטט את המקורות, אבל במקורות לא כתוב משה, כתוב על מלך חכם וגיבור במדבר, לא כתוב שזה היה משה. ואז נכתבו הרבה תשובות על מה זה משה רבינו. ופה אנחנו נכנסים בעצם למפתח, שזה בעצם המפתח לרמב"ן אצלנו. למה הרמב"ן אומר לא יכול להיות שרימו את משה רבינו? הרי אנחנו אומרים שאפשר לרמות בטים, אפשר לרמות סנדרין, אפשר לרמות ירובעם בנבט רימת רוב חכמי ישראל. אז למה משה רבינו אי אפשר לרמות אותו? כי משה זה מדרגה לגמרי אחרת. כל נביא אחר, אנחנו אומרים שאם הוא אומר מילה, אז יש את הנביא, את הבן אדם, ואז יש את הנבואה. זה שני דברים שונים, וגם בנבואה שלו יש את הסגנון של הנביא. אז אם ירמיהו מתחיל לנבות בגיל 12, והוא אומר, לא ידעתי לדבר, והוא אומר, הרי לא למדתי לדבר בצורה נכונה, אז באמת בספר ירמיהו יש לנו הרבה קריא וכתיב, כי יש כל מיני דברים בדקדוק שהם קשים. כן, יש איזשהו פן של הנביא שבא לידי ביטוי בנבואה, ובגלל זה אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, כי כל אחד הוא בן אדם אחר. אז גם אם הם רואים אותו מראה, הם יאמרו את זה בצורה אחרת. משה רבינו הוא לא ככה. משה רבינו אספקלריה מהירה, זאת אומרת שכינה מתברת מתוך גרונו, זאת אומרת שכשמשה רבינו אומר, כל מילה זה תורה. בנביאים ובכתובים אנחנו אומרים שהמסר הוא תורה. הנביאים זה נבואה, אין בעיה, בסדר, אבל יש מחלוקת רמב״ם רשי. האם כשאנחנו אומרים מקרא זה כולל תורה, נביאים וכתובים, או רק תורה? והנפקמינה, האם כל מילה בנביאים וכתובים זה תורה, או המסר הוא תורה? הנביא בא להעביר מסר, הוא ראה והוא העביר מסר בסגנון של עצמו. זאת אומרת, יש לי פן שזה הנביא שמדבר. הנביא מדבר, הוא אומר לי את דבר השם. אבל המסר הוא דבר השם. המילים הם המילים של הנביא. וזה למה שאנחנו רואים שהשפה מתפתחת מדור לדור, מהתורה עד איך שמתקדמים בנביא. הסגנון שבספר יהושע הוא לא אותו סגנון כמו ספר שופטים, והסגנון ששופטים שמואל מלכים הוא לא אותו סגנון כמו ישעיה יומיה, וישעיה יומיה הם לא אותו סגנון כמו יחזקאל. אם תדייקו בלשונות אתם תראו, יש מילים שאחד משתמש והשני לא משתמש. נכון? השפה התפתחה וזה בסדר גמור. כל אחד לפי השפה שלו, וזה בסדר, כי המסר הוא דבר השם, ועברית זה למה שאני תמיד צוחק על אלה שאומרים, זה לא יכול להיות שהעברית שלנו הוא לשון הקודש, כי יש מילים שלא היו. אני אומר, כן, גם בנביא יש מילים שלא היו בימי משה, וגם במשנה יש מילים שלא היו בימי הנביא. זה נכון, שפה אמורה להתפתח. האם יש זה גדר קדוש או לא? שאלה טובה. אבל זה שזה מתפתח זה לא הוכחה. שפה צריכה להתפתח. החיים מתפתחים גם השפה. אבל הנביא, המסר שלו זה דבר השם. משה רבינו, כל מילה זה דבר השם. שכינה מדברת מתוך גרונו. כל מילה בתורה זה דבר השם. ממילא, זה גם ההסבר של חטא משה רבינו. אם משה קוצף על עם ישראל, עם ישראל בטוח שהשם קצף על עם ישראל. אצל משה אין תנודת אף שהיא לא דבר השם. וזה למה שיש הקפדה על משה רבינו על כל דבר קטן. כי כל דבר מפרשים את זה כדבר השם, ובצדק מפרשים את זה כדבר השם. רב סעדיה גאון מפרש, כתוב, ראי נתתיך אלוקים לפרו ואהרון אחיך יהיה נביאיך, ומפרש נתתיך אלוקים לפרו, אתה יש לך גדר מלאך ואלוקים. אלוקים פירוש הדבר מלאך. מי ששומע ממך הוא נביא, מי ששמע ממשה ממש היה נביא. שנאמר שאנשים הצליחו לרמות את משה, זה אומר שמשה מדבר איתם והם צריכים לעבוד עליו. שכינה מדברת מתוך גרונו, זה לא יהושע שיכול לעשות הסכם איתם. אומר הרמב"ן, אי אפשר לומר את זה. וזו אותה טענה שטענו על הבעל התפארת ישראל. אמרו לו, תאמר את זה על כל חכם אחר, אין בעיה. על משה אתה לא יכול לומר את זה. משה הוא שונה מכל החכמים האחרים. משה הוא שונה מכל הנביאים והגדולים. כולם אין בעיה. תאמר עליהם שהם התגברו על יצרם, שהם היו רשעים בטבעם וגנבים וכל זה, אין בעיה. אבל לא משה. ויש לזה הרבה תשובות, יש לזה ספר שלם. חזרה לענייננו. אז יש לנו חוטב עציך, שואב ממך, ואז יותר מובן גם מה יהושע עשה ואיך הצליחו לעבוד על יהושע. כי זה אף פעם לא קרה קודם. הם לא עבדו על משה. הם באו וביקשו לעשות ברית שלום ומשה הסכים. ואז הם נהיו חוטב עציך ושואב ממך. התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו ברית. ויש פה הרבה מילים בפרשה ויש פה דיון בראשונים מה הדגש. התורה אומרת למען הקים אותך היום לא לעם. לתת לך את ארץ ישראל וברית שאתם פן יש בכם איש או אישה אשר לבבו פונה היום. אז הבן אדם, הקדוש ברוך הוא קוראת איתנו ברית בפן הפשוט, זה על שמירת תורה ומצוות. חז"ל הוסיפו שהברית הזו היא תוספת על הברית של שהיה בסיני, כי פה זה היה יחד עם התוכחה, יחד עם העלות והשבועות והכללות. חז"ל הוסיפו שפה זה יחד עם הקבלת אחריות על הזולת. זאת אומרת שאני אחראי, יש דין תוכחה, יש דין שאני אחראי על מה שמישהו אחר עושה. בפן הראשון זה האחריות של הבטין, אבל זה לא רק האחריות של הבטין. דיברנו על הנביא, זה בזכריה עם התף תף תמות תף תחיה, האחריות שבין אדם לחברו. לא דיברנו על זה? הנביא מספר שהמלאך בא והראה לו שהוא הולך לצייר תף על כל ישראל, ותף תחיה על חכמי ישראל. תף, עוד תף, תף תחיה. ואז אחרי שהוא מצייר, בא גזרה משמיים, תף תמות, שעוד תף כולם ימותו. אז הנביא צועק, למה? אז חכמים מסבירים, הגמרא מסבירה, שלמה? בגלל הפרשה שלנו. כי אנחנו כולנו עריבים זה לזה. היה בידם נמחות ולא מיחו. זאת אומרת, אם לבן אדם יש אפשרות לדאוג לכך שהשני לא יחטא והוא לא מממש את זה, אז יש תביעה נגד אותו אדם גם כן. זה העריבות שאנחנו קיבלנו בפרשה הזו. עכשיו, מה כתוב? הנסתרות לשם אלוקנו, והנגלות לנו ולבנינו. זאת אומרת, אני לא אחראי על דברים שהם נסתרים. מה זה הדברים הנסתרים? מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שאומרים בפשט נסתר, זה משהו עושה בבית, אני לא יכול לדעת, זה לא אחריות שלי. בסדר. יש ראשונים שאומרים נסתרות זה דברים שאדם עצמו לא יכול לדעת. אני לא יודע, יש דברים שאני לא יודע אם עשיתי לא נכון. אני הלכתי לחנות, קניתי בשר עם הרשר. זה שעבדו עליי ובסוף זה לא קשר, אני לא יכול לדעת. יש דברים שהם נסתרות, שבן אדם עשה חטא והוא לא יכול לדעת שהוא עשה חטא. זה הנסתרות לשם אלוקינו. והפשט הזה מוזכר ברמב"ן, והפשט הזה הוא בעצם מה שאנחנו אומרים בתפילה. כי בתפילה אנחנו אומרים, הנסתרות והנגלות אתה יודע. עת שגלויים לנו, הודינו ואמרנו לפניך. זאת אומרת, אנחנו בתפילה מתייחסים לנסתרות כעבירות שאנחנו בעצמנו לא יודעים. מה שאנחנו יודעים, הנגלות, כבר עשינו וידוע עליהם, אנחנו עושים תשובה עליהם. אבל מה שנסתרות זה שלך, אנחנו לא יודעים. וזה משמע, הרב שבל מאיר את זה ברמב"ן, שמשמע שאנחנו הולכים עם הרמב"ן הזה בתפילה, שחכמי ישראל הלכו עם הפשט הזה. התורה אומרת שכשכל הקללות באות ושבתה עד השם אלוקיך. אז ושבתה עד השם אלוקיך, הפשט הפשוט, תחזרו בתשובה. הספרון אומר, מה זה ושבתה עד השם? שתשוב למען השם. ולא בשביל דברים חיצוניים. עכשיו, זה מדרגה מאוד גבוהה. אנחנו צריכים לדעת את הרמב״ם בפרקי אבות. הרמב״ם כותב גם בהקדמה לפרקי אבות וגם בפירוש על פרקי אבות, שאפילו התנאים לא היו במדרגה הזו שהספרונו מתאר. לצפות מבן אדם שעבודת השם שלו תהיה באמת לשם שמיים, הרמב״ם אומר, זה היה טעות של אנטיגנוס איש סוכו, שכשהוא לימד את התלמידים הוא אמר להם, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, תעשו את זה לשם שמיים, לא בשביל פרס. ויש בזה, דיברנו כבר על המחלוקת ראשונים, האם פרס זה שכר או פרס זה מתנה, אבל, והימה ללא גמול, אתם עושים את זה כי השם אמר. ואנחנו רואים שהתלמידים שלו, שהיו במדרגה שהם יכלו להיות תנאים, לא עמדו בזה, הלכו ויצרו קט לעצמם. יש פה אולי להכניס מאמר מוסגר, יש פה דבר מאוד מעניין. סתם כדאי לשים לב. נעזוב את הרמב״ם לרגע. מה זה הדור של אנטיגנוס איש סוכו? זה הדור מיד אחרי אנשי כנסת הגדולה. שמעון צדיק היה משרי כנסת הגדולה, כן? ואז אנטיגנוס איש סוכו, כן? כן. זה התחלת הזוגות. זאת אומרת, אנחנו דיברנו על זה, אני חושב, שהיה מעבר חד בין הדור עד, עם ישראל עד אנשי כנסת הגדולה, ואחרי אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה שינו לנו את כל התורה. תקנו לנו קידוש ביום, תקנו לנו 18 ברכות, תקנו לנו את כל ברכות השחר. שינו לנו את כל היהדות. מה שאנחנו היום חיים כיהדות זה אנשי כנסת הגדולה. הדאורייתות שבדברים זה שם איפשהו. אבל היהדות שאנחנו מכירים זה אנשי כנסת הגדולה. הזמן שהתלמידים פרשו מהם זה היה בהתחלת הזמן שזה התקבל מעם ישראל. זה לא היה איזשהו דור שקם כמו הרפורמים של היום. זה היה הרבה יותר חזק, זה היה איום הרבה יותר גדול, ועל פי זה מובן למה כתוב במגילת תענית שחגגו כשגברו על הביתוסים. יש יום שעשו יום טוב מיוחד בימי בית שני, ליום שהצליחו בבית המקדש לגבור על הביתוסים. זאת אומרת, היה זמן שהם היו הרוב בבית המקדש. זה לא תמוע. הם לא פירשו מחכמי ישראל, הם פשוט נשארו בתורה שהם הכירו מלפני אנשי כנסת הגדולה. זאת אומרת, גם הטענה שלהם הייתה הרבה יותר תקיפה. מי רוצה לקבל מה שהרב אומר? לא רוצה. הרי החכמים היו המחדשים. הם יכלו לטעון, אנחנו זוכרים, אנחנו יודעים, פעם התורה לא הייתה נראית ככה. נשארו עם תורה שבכתב. זה לא מדויק, כי גם התורה שבכתב שהייתה בימי בית ראשון, זה היה על פי תורה שבעל פה. אבל הטענה של הוויטוסים הייתה הרבה יותר מאיימת באותו דור. הרמב״ם אבל אומר שהסיבה היא כי אי אפשר לצפות מבן אדם לעבוד בלי פרסים. וזה יסוד בחינוך. הרמב״ם אומר, אתה אומר לילד ללמוד תורה, אתה צריך לתת לו ממתק. הוא גדל, אתה נותן לו בשר. הוא גדל, אתה נותן לו נעליים, חליפה. הוא גדל, אתה אומר לו כדי שיקרו לך רב. הוא גדל, אתה אומר לו כדי שיקרו לך נשיא. אז אני תמיד מדייק. זאת אומרת, גם כשהוא כבר רב, אתה צריך לומר לו כדי שתהיה נשיא. אף בית אין ונשיא. זאת אומרת, הרמב״ם מדבר על אנשים כבר במדרגה גבוהה. הרמב״ם אומר, התנאים לא עמדו בזה. אז מצד אחד, יש לנו את הספורנו ושבתה עד השם, אבל מצד שני, יש לנו גם את הרמב״ם, את האיזון של הספורנו, שזה, אנחנו לא עומדים בזה כל כך. הקדוש ברוך הוא אומר לנו ש, יכול להיות שיהיה בן אדם שהוא שומע את כל הברית הזו, והוא אומר בעצמו, שלום יהיה לי, כי בשירות ליבי אלך, למען שפות ערבה את הצמאה. אנחנו בסוף פסוק י' ח'. מה זה למען שפות ערבה את הצמאה? אז רש"י מביא לנו שבסוף הקדוש ברוך הוא יעניש אותו גם על השוגג, גם על המזיד, כי הוא בכוונה הולך נגד השם. יש פה רמב"ן מאוד מעניין. שפות הרבה את הצמאה, הרמב"ן אומר, הוא מוסיף את הרבה על הצמאה. זאת אומרת, יש את הצמאה, ועליה הוא מוסיף את הרבה. מה זה הצמאה? זה העבירות שאדם צמא אליהם. מה זה הרבה? זה העבירות שאדם מטיבו לא צמא אליהם. אבל אם בן אדם כל הזמן מחפש אחרי הדברים שהוא כן צמא אחריהם, אז באיזשהו שלב מסביעו רעב. והרמב"ן מזכיר דבר שבעצם יש פה מחלוקת אחרונים, ולא זכו לי שאני צריך לבדוק שוב. יש מחלוקת סטייפלר ו... סטייפלר ו... לא זוכר. יש מחלוקת אחרונים, האם אדם מטיבו יש לו משיכה למשכב זכור. או שזה דבר, זה עיוות בנפש האדם. הרמב"ן אומר, כשבן אדם שפה בצמאה, שהוא משלים והוא מחפש ומחפש את אהבתו בדברים שטיבו להיות צמא אליהם, אז מתוך זה יבוא שהוא גם ירצה דברים שמטיבו הוא לא צמא אליהם, כגון משכב זכור ומשכב עם הבהמה. ככה הרמב"ן כותב. וזה נותן לנו אולי פתח להבין למה היום יש כזה התפתחות, כי היום כבר יש שפות הצמאה. הרי הכל מוצדק, נותנים כל מה שבן אדם רק רוצה. אז ממילא אומר הרמב"ן, אם ינסו להשלים את התאוות בכיוון הנורמלי, אז גם הלא נורמלי יתחיל להיות דבר שמושך את האנשים. אבל זה בעצם מחלוקת אחרונים, האם כל אדם יש לו את הפוטנציאל בטבע. במדרשים כתוב שבימי בית ראשון זה היה, ובימי בית שני אנחנו רואים שזה היה עם היוונים, ועם בית הלל בית שמי עשו תקנות נגד זה. לי זה לא כל כך פשוט, שזה דבר לא כל כך טבעי. כי אנחנו רואים, כתוב במדרש, שבימי בית ראשון זה היה. עם ישראל חטא בזה. בית הלל היו צריכים לעשות תקנות נגד זה. זאת אומרת, אז זה גם היה בימי בית שני. אז לא ברור לי. הרמב"ן מציג את זה ככה, אבל אני לא יודע. טוב. הנפקא מינה היא, כי אני טוען שבן אדם צריך להיזהר מזה עם הילדים שלו. ואני מצאתי סמך לדבריי בגרא בהלכות אבני עזר. שבעצם פשט המשנה בסוף קידושין זה שיש איסור ייחוד גם בין שני גברים, ואז כתוב שאנחנו לא בדור שלנו, זה לא מצוי ולא היה ולא נברא ולא צריך לדאוג, ואז התור כבר מביא בדרות שלנו פרוצים, והשאלה היא איך להבין את המשנה שאומרת לא יהיה רווק מלמד תינוקות. המשנה אומרת לא יהיה רווק מלמד תינוקות. פשט המשנה בגלל משכב זכור. אמרו המפרשים, אבל אצלנו זה כבר לא חשש, זה בגלל שהאימהות מביאות את הילדים, אז יכול להיות ייחודי איתו. זה כבר בגמרא כתוב. בא הגרא ובאו הנושא כלים כבר בתור, ואמרו, כן, אבל בדרות שלנו זה כבר כן פרוץ. חוזרת המשנה לפשטה, וזה למה שאני תמיד אומר, אנשים לא צריכים לתמוע שזה קורה. זאת אומרת, לפי חז"ל זה דבר שיכול לקרות, אלא מה? ההורה צריך להיות עם עין פקוחה, לעקוב שדבר כזה לא קורה. אבל לפעמים מתוך זה שאנחנו קוראים לזה עיוות, אנחנו פחות חוששים לזה. אז אני מעדיף לא לקרוא לזה עיוות, כי אני חושב שצריך יותר לחשוש על זה ולשמור על הילדים שלנו. לא לחשוב שזה פעם ב, אלא לשים עין, כי אי אפשר לדעת מתי. אז התורה אומרת ואתה תשוב. יש מחלוקת מה המצווה לעשות תשובה. יש שרצו לקשר את המצווה דאורייתא של תשובה לוידוי שעל הקורבן. יש ראשונים שאמרו שזה שאתה אומרת ואתה תשוב, זה המצוות הסדורית לעשות תשובה. כי המצווה הזאת, התורה אומרת, כי המצווה הזאת לא חוקאי, לא בשמיים היא, לא נפלטים ממך, אז יש בזה מחלוקת ראשונים. על מה מדובר? האם זה נאמר על כל התורה, כמו שרש"י לומד, או חלק מהראשונים אומרים, זה הולך על מצוות התשובה. כי המצווה הזאת, שאנו, כן? פסוק י' א', כי המצווה הזו, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלטים ממך. אז חלק מהראשונים אומרים שזה התשובה. וזה אחד מהיסודות החשובים בתשובה. שבן אדם צריך להרגיש שזה שייך אליו. זה אחד מהכללים בזוגיות. שאנשים שואלים איך להוכיח בן או בת זוג, אז הכלל הוא קודם כל לא להוכיח. תמצא אפיק אחר, תמצא דרך אחר, תמצא לשבח את הטוב, אל תוכיח את הרע. שנית, תדע שזה יפגע. כל אדם נפגע, גם אם אתה תאמר זה לא אישי. שלישית, אל תציג את זה כדבר, כתופעה. אם אתה בא לבן אדם ואתה אומר לו, תראה, פה שיקרת לי, ופה שיקרת לי, ופה שיקרת לי, ופה לא היית ישר איתי, מה תהיה התשובה? נו, נפלת בפח, זה אני. אתה מרחיק מאדם את התשובה, אז באיזשהו מקום הבן אדם אומר, בסדר, הוכחת לי, זה אני. הדרך הכי טובה לעזור לבן אדם לחזור בתשובה, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו בפרשה. המצווה הזו לא רחוקה היא, אתה יכול להגיע, זה לא כל כך רחוק. אז גם כשאתה בא בטענה, לפעמים יש את היצר, דווקא להוכיח לילד או לבן זוג, תראה איפה, תראה, תראה. שוב ושוב ושוב ושוב, אתה מגיע עם רשימה. ההפך, בזה אתה לא מאפשר לו לחזור. המפתח הוא לבוא ולראות לו פעם אחת. תראה, פה זה קרה וזה נראה כך וכך. וצריך גם כן לבוא עם פתרונות, איך לצאת מזה ולשבח את ההתקדמות. אלא חמישה שלבים להתקדמות. אבל המפתח הוא מה שהתורה אומרת פה. זה לא רחוק, זה שייך, זה לא בשמיים. התורה אומרת, בפיך ובלבבך לעשותו. אז יש אומרים שזה וידוי, וזה החרטה בלב. יש אומרים, יש על זה, שבפיך ובלבבך זה שתי דוגמאות. של איברי הגוף. ופה יש כלל שהראשונים, התלמידי הרשב"א מדברים עליו, רבי שוי בן שויב, שהתשובה הרבה פעמים היא על ידי שבן אדם לוקח את העבר שבו הוא חטא, ובו הוא עושה מצוות. זאת אומרת, אם בן אדם הרים את ידו להקות את חברו, אז יניח תפילין בידו, אז ייתן צדקה בידו. בן אדם ישתמש בפיו לדבר לשון הרע, ישתמש בפיו להתפלל, ללמוד תורה. הראשונים הם עושים ממש פורמולציה. והיו מהראשונים שהיה להם מנהג בעשרת ימי תשובה, שזה כבר מובא מהחסידים, שהיו לומדים את כל התורה מצוות, היה להם סדר בספר המצוות בעשרת ימי תשובה, לעשות חזרה. מה צריך תיקון, ועל ידי איזה מצווה אני עושה את התיקון. כי זה עבר מול עבר. הראשונים אמרו שזה היכולת שלנו לעשות תשובה, זה תמיד לקחת את העבר שבו חטא ואיתו לעשות חיובי. וזה הרבה פעמים אנשים חושבים שזה מושג חסידי, סור מרע ועשה טוב, סור מרע על ידי עשה טוב. לא, זה כבר מופיע פה בראשונים. התורה אומרת ולא מעבר לימי. אז חזל דרשו, תורה לא נמצאת באלה שפורשים לעבר הים, אלה שעושים עסקים. היה אחרון שחי לפני כ-150 שנה, חיבר ספר, קוראים לו אפיק הים, שכחתי את שמו. בהקדמה לחלק השני, הוא כותב לקונים, הוא אומר, אני מאוד מצטער, שהחלק השני יהיה פחות טוב מהחלק הראשון. בחלק הראשון חיברתי אותו כשהייתי איש עסקים, ואז הייתי נוסע למרחקים, כל הזמן הייתי לומד, בדרך הלוך, בדרך חזור, ממילא חיברתי את החלק הראשון והיה מאוד טוב. אז מינו אותי כרב קהילה, ומאז אין לי רגע, ואני לא מספיק ללמוד, וממילא אתם תראו שהחלק השני הוא הרבה פחות טוב מהחלק הראשון. אז היו דורות שזה היה ככה, לא מעבר לימי. בדור שלנו לכאורה זה חזר לזה, שמי שמנסה לעסוק בעסקים לא יכול לגדול בתורה. לא מעבר לימי, חזל אמרו, מי ששט מעבר לים והולך פוסה עסקים, הוא לא יוכל לגדול בתורה. אבל היו גם דורות שזה כן הצליח, שדווקא הם, אנשי עסקים, יוכלו ללמוד. למה הקדוש ברוך הוא עשה איתנו ברית חדשה בפרשה שלנו? אז יש בזה כמה סיבות בראשונים. יש אומרים שמאחר והיה שבירת הלוחות, אז היה מהעם שיכל לטעון, הלוחות היו לוחות הברית, שברו את הלוחות, אין כבר ברית. יש לזה גם בסיס בחזל. שמשל למה הדבר דומה, אתם מכירים, כן? מלך ששלח כתובה, הגיע השליח, מצא את המלכה שזנתה, אמר מה אני אעשה, תן לה את הכתובה, המלך יהרוג אותה, הלך ושרף את הכתובה. אז בסדר, אז שרף את הכתובה, זאת אומרת שרף את לוחות הברית. אז היה צריך ברית שנייה. יש אומרים שאלה את עם ישראל טען, זה היה באונס, קפה עליהם הר כגיגית. אם כך, אז יצא שהברית הזו, אז צריך להבין איך זה מתיישב עם הסיפור של פורים, שזה היה באונס וזה היה אמור להיות ברצון. ויש אומרים שזה היה לזרז אותנו, שהחזל מולנו שכשבן אדם רואה שיצרו מתגבר עליו, אז שישבע ואז יקוף את יצרו. ואז זה נותן לנו פתח להבין שעם ישראל נכנס ליצר יותר גדול כשהוא נכנס לארץ ישראל. חזל אומרים לנו, את זה לעומת זה ברא אלוקים. כל מקום שיש יותר גדולה, יש יותר תומה. זאת אומרת, זה לא פלא שהנביא ביחזקאל אומר לנו שהמרכז לעבודה זרה היה בבית המקדש. עם ישראל עובדים עבודה זרה שם, וגי בינום שהיו שורפים את הילדים שלהם היה ישר בירושלים ליד מקום המקדש, שהיו שורפים את הילדים שלהם לעבודה זרה. הקדוש ברוך הוא תמיד עשה איזון. וברגע שאנחנו גלינו מארץ ישראל, אז נפסק, תוספות מביא לנו רבנו תם בעבודה זרה, שעבדה עבודה זרה בחוץ לארץ, מנהג אבותיהם בידיהם, הם לא רציניים. ישנו קולות בדיני יין נסך, כי הם לא כל כך אדוקים בעבודה זרה. אנחנו בחוץ לארץ לא כל כך אדוקים בשמירת תורה ומצוות, הם לא כל כך אדוקים בעבודה זרה. בארץ ישראל, הגויים, כשהיה להם כל הזדמנות לנסח יין, היו מנסחים, בחוץ לארץ לא היו כל כך לעניין, סתם עשו כאילו. אז את זה לעומת זה, הקדוש ברוך הוא תמיד ברא איזון בעולם. אנחנו רואים פה שעם ישראל היה זירוז, צריך זירוז יותר כשהוא נכנס לארץ ישראל. זאת אומרת, היצר של עם ישראל לעבודה זרה הולך לגבור גם מבחינה פנימית לעבוד עבודה זרה. זה הטבע שלנו בארץ ישראל. ישנו את היכולת לקדושה יותר גדולה, ישנו גם את היכולת לתומה יותר גדולה. הקדוש ברוך הוא שומר את האיזון בעולם.
למה אפשר להגיד שזה ברית חדשה? למה אפשר להגיד שזה המשך של הברית הראשונה?
אני לא בטוח שאני הייתי אומר שזה חדשה. בסדר? אני לא בטוח שצריך לומר את זה.
אולי אפשר להגיד שזה חיזוק של אותה ברית?
חזל קראו לזה, כאילו חזל כשהם מנו את זה, חזל דיברו על שלושה בריתות. זה נשמע מחזל כמשהו עצמי. אבל אני מקבל את מה שאתה אומר, רק שבחזל זה נראה שזה כן ברית עצמית. ככה זה נראה, גם רש"י בכמה מקומות. החובת הלבבות מביא משל. על מלך שזימן את עבדיו לאכול, והתקין בית עם כל מיני קישוטים וכל מיני מעדנים וסידר את הכלים והכל מוכן על השולחנות, ונכנס אדם חכם והוא יודע איפה הוא אמור להוריד את הנעליים ואיפה הוא אמור ללכת מסביב ואיך הוא אמור לשבת, והוא נהנה מכל האוכל ומסיים את הסעודה ומשבח לבעל הבית. נכנס העבד פתי, נכנס מהרגליים המתונפות, מיד כולם צועקים לו תוריד את הנעליים. הוא נכנס והוא לא יודע שמכניסים את הכיסא לידו, כשהוא מנסה להתיישב, אז מישהו מאחוריו תופס את הכיסא, והוא נתקל ונופל לשולחן. מנסה לאכול מהדברים, והוא לא יודע איך להשתמש בכלים. הדברים נשברים, ואז עבדים באים והם מעיפים אותו, מתחילים להקות אותו, והוא יוצא ומקלל, בא לסעודה, אומר איזה מין סעודה, מה הוא הביא אותי, מה הוא הזמין אותי, לא שווה כלום. ככה אומר חובת הלבבות, הקדוש ברוך הוא נתן לנו עולם, ונתן לנו תורה ומצוות. וזה תלוי בנו איך אנחנו נלך בעולם הזה. הפרשה באה לומר לנו, ראי נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, זה תלוי בנו. איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזף ליבו. האדם הוא כמו האדם הזה שלא הולך בדרך הנכונה בתוך החדר, לא הולך בדרך הנכונה באכילה, ואז הוא מתחיל לכעוס על איזה מין עולם יש לו. והרמב"ם אומר שרוב החולאים שיש לאדם זה כי הוא אוכל לא בסדר, זה כי הוא רודף אחרי מותרות. רב סעדיה גאון בהקדמה שלו למשלי אומר שאפשר לסכם את כל ספר משלי ברעיון אחד, שבעצם האדם מטבעו מנסה לרדוף אחרי ההנאה המיידית, כשהוא מוותר על ההנאה יותר גדולה שדורשת השקעה והמתנה. וזה בעצם כל הספר. כל הספר זה ללמד את האדם בזוויות שונות, תדע דרך התורה זה שיהיה לך סבלנות, שיהיה לך מתינות, שתעשה את הדברים החכמים ולא תרדוף אחרי תאוות הרגע. וזה אולי הדבר הכי קשה של הדור שלנו, כי הדור שלנו הוא כולו הרגע. כל הזמן מלמדים אותנו על, על הרגע, הרגע, הרגע. אפילו המילי סקנד, כאילו, אנחנו כבר משלמים הרבה כסף שיהיה לנו אינטרנט עוד יותר מהר, שלא נצטרך לחכות אפילו שנייה, ובשברירי שנייה, וזה מפתח משהו לא בריא. התורה מלמד אותנו שצריך להשקיע, שדברים טובים לוקחים זמן. וזה הפורמולציה שחובת הלבבות גם כן נותן לנו, שהתורה נותן לנו גם בפרשה שלנו. ראי נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. וצריך לזכור שהתורה אומרת לנו ובחרת בחיים. אבא שלי תמיד אומר לנו שהטבע של האדם זה שכמו שהאש נמשך לאש, ככה האדם יש לו מציאויות שהוא נמשך לדברים שהם הרסניים לו. אדם נמשך לסמים, אדם נמשך לשתייה, אדם נמשך לנסוע באוטו במהירות שיכולה להרוג אותו, אדם נמשך לאישה שלפעמים יכולה להרוס לו את כל החיים. יש לאדם מציאות שהוא, הטבע שלו מושך אותו להרוס את עצמו. וזה למה שהתורה הייתה צריכה לבוא ולומר לנו, ובחרת בחיים. זה נשמע דבר פשוט, אבל זה לא פשוט. כי הרבה פעמים הבחירה הזו של ההנאה של הרגע, היא סותרת את ובחרת בחיים. וזה למה שהרמב״ם מביא, וזה גם השולחן ערוך מביא את הרמב״ם הזה, שהתורה נתנה לנו צורת חיים בריאה. אלא מה? שצורת חיים הזו דורשת מאיתנו איפוק. והאדם לא רוצה להתאפק, אבל זה הקושי של העולם. טוב, הדברים ידועים, אני לא חושב שאני צריך להרחיב בזה. כולם יודעים מה שאני אומר עכשיו, לא נראה לי שיש טעם להרחיב מערוך השולחן. שמה? אה. מה? משה בא לעם ישראל ואומר עליהם, בין 120 שנה אנוכי היום. אנחנו ננסה להספיק קצת פרשת ואילך. לא אוכל עוד לצאת ולבוא. יש לנו הרבה מדרשים על היום הזה, שמשה מגיע למסקנה, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. יש מדרש על מלאך המוות שבא, ומשה מבריח אותו, ולא מוכן לראות את פניו. יש מדרש שלא אוכל עוד לצאת ולבוא, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, משה, הגיע הזמנך ללכת. יש פה ממש דפים ארוכים, ויכוחים בין משה לקדוש ברוך הוא, שמשה בא בטענות למה יש לו זכות עוד לחיות. על פי חלק מהמדרשים, הקדוש ברוך הוא נתן לו, אמר לו, בסדר, אתה השמש, יהושע הרב. אתם מכירים את המדרש? אלף מיטות? כן? משה רבינו בא, עומד לפני יהושע, יהושע יוצא מהבית, יהושע נכנס, הקדוש ברוך הוא אומר לו, משה עומד בחוץ והוא משמש את יהושע, ואז הוא שואל אותו, מה אמר לך השם? אז יהושע אומר לו, השם אמר לי, כשאתה היית הרב, אתה היית אומר לכל דבר שהשם היה אומר לך. אז משה הרגיש קינה בליבו, אמר, ריבונו שלם, אני רוצה למות. אמר, אלף מיטות ולא קינה אחת. לא רוצה. ופה, במדרש הזה בעצם יש הרבה מאוד יסודות. אתם זוכרים שאנחנו דיברנו שמשה רבן קיבל את כל התורה כולה. אז למה עם ישראל לא קיבל את כל התורה כולה? כי יש תורה שהיא למסור לעם ישראל, ויש תורה עצמית. זה מה שיהושע עונה לו. לא כל נבואה היא להעביר לך. על פי זה מובן גם כן מה היה הבקשה של אלי משמואל. הקדוש ברוך הוא מפריע לשמואל, אומר לו, מה הולך לקרוא מחר, מה הולך לקרוא עם אלי? הוא לא אמר לו להעביר את זה הלאה. מה, שמואל היה כובש נבואתו? למה אלי צריך להשביע אותו? תאמר לי או שיקרה לך. כי יש נבואה שהיא לאוויר ויש נבואה שהיא לאדם. זה מוליד קושייה בשיטת רש"י, שהמילה נבואה זה מלשון ניב שפתיים. הר"ן חולק על רש"י, הר"ן אומר נבואה זה לשון עצמית, נבואה השראת שכינה. אבל אם נבואה זה מלשון ניב שפתיים ויש נבואה שהיא לא לאוויר הלאה, אז צריך לבאר למה זה נקרא נבואה, אם זה לא מלשון ניב שפתיים. אבל בסדר, נעזוב את זה. למעשה, זה דבר אחד שאנחנו רואים. יש נבואה שיהושע לא לאוויר למשה. דבר שני, משה אומר אלף מיטות ולא קינה אחת. למה? כל החיים של משה זה התקרבות לקדוש ברוך הוא. גם מה שמשה רוצה להגיע לארץ ישראל זה התקרבות לקדוש ברוך הוא. אנשים לפעמים, כשהם לא רוצים לחיות, זה כי הם לא רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. אני תמיד, יש לי שיעור פעם בשנה, שנתיים, מה זה דיכאון. ואני תמיד אומר שדיכאון זה כשהאדם מרוכז בעצמו. אם בן אדם מרוכז בלעבוד את הקדוש ברוך הוא, אין מקום לדיכאון. כי אם אני עבד, האדם שהכי אהב את החיים, זה משה רבינו. משה רבינו נאבק על כל רגע. משה, דוד, כשאני עובד את השם, גם עם הכישלונות שלי, אבל אני צריך לראות ערך במה שאני עושה יום יום. הדבר הכי יקר לי זה האפשרות לעבוד את השם מחר. ברגע שמשה רואה שיש לו קינה, אז הוא כבר לא יכול לעבוד את השם, אני כבר לא איפה שהייתי. אני רואה שאני מתחיל להתדרדר בעבודת השם, אין לי טעם להמשיך לחיות. כל החיים של משה זה עבודת השם. אם כל החיים זה עבודת השם, אז כל יום זה יקר. אני רוצה עוד יום, אני לא רוצה לוותר. אני שמעתי את זה כמוסר, חייתי את זה בעיניים שלי. אני אספר לך על מי זה. יש יהודי יקר במכון מאיר, שאתה רוצה ללמוד איתו, שאשתו הייתה חולת סרטן. והלכנו לרופא, היינו צריכים חוותת על כמה זמן נשאר לה לחיות, היו הרבה ילדים בבית. והיה מאוד ברור, לא היה להם תרופה וכלום. ואנחנו נסענו לתל אביב. ואני, כשאני עייף, אז קשה לי מאוד הנסיעות. אני התחלתי להקיא באוטו. אז הם היו צריכים לעצור בצד, אני יוצא להקיא, אני חוזר. ואנחנו ממש 5 דקות מהרופא, ואני צריך לצאת להקיא. בסדר, מגיעים לרופא, אני יושב שם כל הפגישה, שואל את השאלות, רושם. ובסוף הפגישה אנחנו יוצאים, ואנחנו צריכים לחזור לירושלים. ואשתו שואלת אותו אם אפשר לעבור דרך הים. ואני אמרת להם, תראו, אני ממש מצטער, אבל אני מפחד שאני אקיא לכם כל הדרך. לא, חבל לי להאריך את הדרך, שזה מה שהולך לקרוא, כנראה בחזור, כמו שהיה בעלו. ואז אני שומע ממנה, אני שאלתי את עצמי, היא רוצה לראות את הים? מה? היא הייתה צדיקה מאוד גדולה. מה היא רצתה? להרוויח עוד ברכה אחת. זה היה ההסתכלות שלה על החיים. עד היום האחרון, ממש עד היומיים האחרונים, שהייתה ממש בסבל, לא הסכימה שישימו אותה על מורפין. אמרה, אני יכולה לחיות, לקיים מצוות, מה ישימו אותי, ירדימו אותי, איי, אני סובלת, אבל אני מקיימת. זו האישה, אני אומר, אם זכיתי לראות צדיקה בחיים שלי, זו הייתה היא. זה משה רבינו. משה נאבק על כל רגע, כי כל רגע הוא יקר. כל רגע הוא עוד רגע, בעבודת השם, יש לו ערך. יש לו ערך, אז הוא נאבק עליו. למה אנחנו מיואשים מהחיים? כי אנחנו לא רואים את הערך של כל ברכה שלנו, של כל מצווה שלנו, כל הנחת תפילין, כל מילה טובה. אבל בעצם יש ערך עצום. זה למה שמשה מוכן להיאבק על כל יום. עד שיש לנו דפים שלמים של מדרשים על כמה הוא נאבק. השם אומר להם, תדעו, אתם תצליחו. ויהושע הוא המנהיג. וזה עוד דבר מאוד חשוב. כשבנם הולך שהוא משאיר מנהיג ברור במקומו, זה אחד מהדברים הגדולים, דעתי גם פה, מה שהרב רבינוביץ' עשה, שהוא דאג לכך שהוא לא משאיר את זה באוויר. זה גדלות.
אז 1,000 מיטות ולא קינה, אז למה דווקא?
כי הוא ראה שהוא ירד, הוא הולך להתרחק מהקדוש ברוך, הוא לא יעבוד, הוא רואה שהוא הולך לחטוא, הוא רואה בקרבו שהוא הולך לחטוא, הוא אומר, אז לא בשביל זה אני צריך לחיות, אני צריך לחיות לעבוד את השם, כי אם אני לא יכול לעמוד בזה, אז אין לי מה, אז אין... משה מבטיח להם, והוא מבטיח להם בצורה הכי מוחשית כדרכו של משה, תראו, הצלחנו נגד סיחון ואוג, שהם היו הגיבורים שכולם שילמו להם מיסים להגן עליהם. סיחון ואוג היו האומות שהתפקיד שלהם היה להגן על ארץ ישראל, וכשהם נפלו אף אחד לא חשב שיש לו תקווה, והוא אמר, תראו, כמו שהשמדנו אותם נשמיד את השאר. מה שהוא אומר להם זה, הרי הם היו ההגנה של השאר, כולם שילמו להם להגן. לא לפחוד, לא לפחד, הקדוש ברוך הוא איתנו. משה קורא ליהושע, ולפני כל ישראל הוא אומר לו חזק ואמץ, והשם הוא הולך לפניך, צריך ביור למה זה בא השם, הוא בית דינו, מידת הדין, לא תירא ולא תחת. וזה אחד מהנקודות שאנחנו נראה שוב ושוב ושוב, כולם כל הזמן מחזקים את יהושע. צריך ביור, אולי כי יהושע הוא השיקוף של משה, אז יש יותר צד שהוא יפחד. אבל כל הזמן, גם השם, גם עם ישראל, גם משה, כל הזמן אומרים לו, לא לפחד, אלא לעמוד למשימה. משה כותב את התורה, חז"ל אומרים לנו שהוא כתב 13 תורות, הוא נתן אחד לשב לוי, שאר בני ישראל באו בתלונה, מה איתנו, הוא נתן אחד לכל אחד. הספר תורה שמשה נתן לשב לוי, הוא כנראה הספר תורה שהיה ספר העזרה, הספר תורה שהיה מונח בעזרה, שממנו היו מגיעים את שאר ספרי התורה, שעליו נאמר שאפילו להגיע עוד אחד בספרי העזרה, כן? כנראה שזה הספר. יש מונח גם במשניות, שהיה ספר העזרה. יש אומרים שזה ספר עזרה, ספר שעזרה הסופר השאיר. יש אומרים שלא, זה הספר הזה. אז היה ספר תורה שהלך איתם לפחות מימי משה עד גניזת הארון. ומשה נותן להם את המצווה של הקל. ופה אנחנו רואים משה נותן את המצווה ליהושע, המצווה של הקל היא מלך, ופה אנחנו רואים שליהושע היה גדר מלך. באמת את הדינים של מלך אנחנו לומדים מיהושע, שאמרו ליהושע, כל איש אשר אמרה את פיך, מי שילך נגד דברך יהושע יומת. משם אנחנו לומדים שמורד מלכות יומת. רק חזק ומץ אמרו ליהושע, אלא אם כן אתה הולך נגד התורה, אז אמורים ללך נגד פיך. פה אנחנו רואים מזה שמצוות הקל ניתנה בראש ובראשונה ליהושע, שליהושע היה את הגדר מלך. שוב אנחנו רואים במצוות הקל את האנשים והנשים והטף, את העניין של חינוך, כמו שראינו בפרשה הקודמת, שוב ושוב את העניין של הטף. ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראת השם לוקחם. בפשט ובניהם אשר לא ידעו זה שהם לא ידעו את הניסים שאתם ראיתם. יש אומרים פה שהכוונה פה זה שהם בכלל לא ידעו את השפה, שהם צריכו ללמוד את השפה, ואז זה כנראה נבואה לאותם דורות שהילדים לא ידעו לדבר עברית. השם אומר למשה, הן קרבו ימיך למות. חז"ל דורשים את המילה הן, שבהן משה חטא, ובהן השם אמר לו קרבו ימיך למות. קרא את יהושע והתייצבו בו על מועד ועצבנו. ואז הקדוש ברוך הוא מעביר את המסר ליהושע. שימו לב שאנחנו חוזרים ללשון ניצבים, התייצבו בו על מועד והתייצבו בו על מועד. פה זה יותר ברור, כי משה רבינו באיזשהו מקום הגיע ללשון של ניצב, הוא כבר לא יכול להתקדם, זה סוף ימיו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אינך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה. שאל רב סעדיה גאון ואחרים, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מנבא שעם ישראל יחטא? הרי יש בחירה חופשית. אז התשובה שכתבו גם לגבי אבשלום, איך יכול להיות שאבשלום חטא? הקדוש ברוך הוא אמר לדוד, איני מקים אליך רע מביתך, זה שהקדוש ברוך הוא לא קבע מי יחטא. זה יכול להיות כל דור. הקדוש ברוך הוא אמר, בעתיד העם יחטא. הקדוש ברוך הוא לא אמר איזה דור, זה היה תלוי בכל דור, אם כן או לא. הקדוש ברוך הוא אומר, ואנוכי אסתר אסתיר והסתרתי פניי מהם. וזה שני שלבים המלבי מסביר בעונש של הקדוש ברוך הוא. יש את השלב שהקדוש ברוך הוא רק עוזב. הוא אומר, תתמודדו. איך אתם באופן טבעי יכולים להתמודד עם כל האויבים שסביבכם? אני לא צריך להניש אתכם. שלב ראשון, ורואים את זה גם בספר שופטים כמה פעמים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מתערב. אני לא אגן, אני לא אזיק. תסתדרו. וזה עונש בפני עצמו. כי הטבע של העולם זה שהוא מחלה את עם ישראל. בטבע העולם אין לישראל ליכולת עמידה. היכולת עמידה שלנו זה רק כישראל, כשרית עם אלוקים ועם אנשים. היכולת שלנו להיות מעל הטבע. באופן טבעי העולם מחלה את ישראל. אין לנו יכולת לעמוד. וזה השלב הראשון של העונש, והסתרתי פניי מהם. השלב הבא זה שהקדוש ברוך הוא מסתכל ומעניש. וזה, דרך אגב, יש אומרים שזה למה שאנחנו קוראים זה היסטוריה, שכשבן אדם לומד את העבר, הוא צריך לראות את ההסתר פנים של הקדוש ברוך הוא בעבר, איך הקדוש ברוך הוא מכוון את הדברים. והיה היסטוריון אחד, ג'אנסן, נוצרי, שכתב ספרי היסטוריה, ובסוף כתב The History of the Jews, ההיסטוריה של עם ישראל. הוא אמר, כשאתה לומד היסטוריה, זה בלתי אפשרי לא לראות שכל מקום שמשהו קורה, יש יהודים. ואם אתה רוצה באמת להבין את ההיסטוריה, אתה צריך להבין את ההיסטוריה של עם ישראל. יש לו ספר שהוא כתב, פול ג'אנסן. פול ג'אנסן, נוצרי, לא יהודי. הוא כתב ספר The History of the Jews, כי הוא אמר, אחרי שחיברתי ספרים על ההיסטוריה של כל העולם, אני כבר רואה שאי אפשר לראות את ההיסטוריה של העולם בלי לראות את היהודים. כי בכל מקום זה הכל הולך סביבם. הוא גוי, נוצרי, הוא רואה את זה. אז הוא לא רואה את זה ביד השם שבפרשה שלנו. אבל זה ההסתכלות. הקדוש ברוך הוא אומר, אבל תדעו, שיבוא זמן, והדורות הבאים לא יבינו מה הולך. אז בשבילם אתם צריכים לכתוב את השירה, שהם ידעו למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל, שהם ידעו שכל זה היוזמה שלי. וזה כתוב באבות רבי נתן, שהקדוש ברוך הוא תמיד עושה סייג לדבריו, שיהיה זמן שיקשו שאלות, יש את התשובות. ואותו דבר בתורה, יש שאלות, אתה יכול להסתכל בתורה למצוא את התשובות. התשובה הכי חזקה לכל המיסיונרים זה תמיד לראות את הקונטקסט. חז"ל אמרו בברייתא באבות רבי נתן, שהקדוש ברוך הוא הכניס יג לתורה. זאת אומרת, גם אם כתוב נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, מיד כתוב שהפסוקים שם מדברים לשם בלשון יחיד. אני לא זוכר אם זה מהרייש או מהסיפה שאבות רבי נתן מוכיח את זה. הוא הולך פסוק אחרי פסוק, איפה יש סייג לדבריו. בואו נעשה חזרה, ישנו עוד דקה אחת. מה ראינו היום? דיברנו על הלשון ניצבים, דיברנו על האדם שהוא מהלך, דיברנו על החשיבות לעמוד כשיש זמן ששבר כדי להחזיק את הילדים. דיברנו על החשיבות בפרשה שלנו להעביר את המסר לדור הבא, שהפרשה מתייחסת לאהבת השם, לעבודה זרה, ולחשיבות של להעביר לדור הבא לבניכם. דיברנו על זה חוטב עציך ושואב ממך לא עבדו על משה רבנו, שיטת הרמב"ן והתפארת ישראל והגדלות של משה רבנו. דיברנו על החילוק בין תורה לנביאים וכתובים, מחלוקת רמב"ם רש"י אם לשניהם יש שם מקרא או לא, ושכל מילה בתורה זה תורה, ואילו בנביאים המסר הוא תורה, שבתורה השכינה מדברת מתוך גונו של משה. דיברנו על זה שהברית היא באה או בגלל שבירת הלוחות או בגלל לזרז את עם ישראל. דיברנו ואתה תשוב, שזה מצווה לחזור בתשובה. דיברנו על בפיך ובלבבך שכל עבר יכול לעשות תשובה על העבר שחטא. למען שפות הרבה את הצמאה, דיברנו על זה שיש רבה וצמאה, יש דברים שיצר אדם באופן טבעי נמשך להם, יש דברים שרק מתפתחים כי האדם ממלא את הדברים הטבעיים. דיברנו על הערבות ההדדית והנביא והטף, שהערבות ההדדית מחייב עד כדי מיטה אפילו לחכמי ישראל. דיברנו על אומל השם לוקח את לבבך, לא דיברנו על זה. טוב, יש בזה שיטות ראשונים מה זה אומל. לא נפלטי ממך, האם זה כל התורה או דווקא מצוות התשובה. לא מעבר לימי שחזל הזירו שמי שהולך לעסקים לא יכול לגדול להיות גדול בתורה. החיים והטוב, אמרנו שיש לאדם נטייה לרדוף דווקא אחרי המוות והתורה מזהירה אותו ללכת ובחרת בחיים. וילך משה, אמרנו את המדרש של לא קנאה אחת. וסיחון ואוג, הזכרנו שהם היו ההגנה ששילמו להם כנסות מסביב להגן עליהם. העניין שמשה ממנה את יהושע תחתיו ויהושע כמלך, ושההגדרות של מלך נלמדות מיהושע, ופה אנחנו רואים שליהושע היה גדר מלך כי משה נותן לו את המצווה של הקל. וסיימנו עם רב סעדיה גאון על זה שיש בחירה, וזה שהקדוש ברוך הוא אמר שהעם יזנה לא מחייב שאף דור ספציפי יזנה. ואסתר אסתיר, הבאנו את המלבים שיש שני שלבים בעונש של עם ישראל. יש את הסתר פנים ואז יש את העונש הישיר.